שבת, זה פרק כ"ז, פסוק ט'. עכשיו מה שאנחנו עומדים עכשיו בפסוקים האחרונים של הפרשה מתארים לנו את החצר, כל החצר הגדולה שהייתה מסביב, מה היה גודלה, כמה עמודים היו לה ועם מה כיסו את החצר הזה כדי שהכל יהיה כמקום סגור ומוגן. אומרת לנו התורה ככה, פסוק ט', ועשית את חצר המשכן, לפיית נגב תימנה, כלאים לחצר, שש מושזר, מאה באמה אורך לפאה האחת. מדברים כאן כרגע על הצד הדרומי. אומרים ככה, תימנה זה דרום, כלאים, כפי שרש"י יסביר, שזה הבד, הוא היה עושים מפשטן, בד מפשטן, כמו שכתוב בתורה, שש זה פשטן, שזרו מפשטן בד ארוך באורך של 100 אמה, כ-50 מטר, וזה שמו בצד הדרומי, יצרו עם זה את הדופן הדרומי של החצר. אומר רש"י, כלאים, מה הפירוש של המילה כלאים? עשויים כמין כלאי ספינה. כלאים זה כמו כלאי ספינה. מה זה כלאי ספינה? כשרוצים כמו ספינה עם הרוח, עם המפרשים, אז אתה עושה לה על התורן חתיכת בד וקושר אותה. מעין זה, הבד הזה היה קשור פה על העמודים, פשוט קשור מעמוד לעמוד. אבל זה לא היה עשוי לגמרי כמו כלאי ספינה, כי בכלאי ספינה הבד הוא צפוף ואטום, כי אתה צריך הרי שהרוח לא תעבור דרכו, אלא שהרוח ייתקע בו ואז הוא ידחוף את הספינה. פה זה לא היה אטום, אלא פה רש"י ממשיך ואומר, זה היה נקבים, נקבים מעשי כליה, זה היה עם חורים, ולא מעשי אורג, זה היה כמו שאתה קולע שתי וערב חוט בחוט ויוצר דרכו, וזה עם חורים. ותרגומו, איך הוא מתרגם את המילה כלאים? שרדין. כתרגום של מחבר. מה למדנו קודם מחבר? שאמרנו שהמחבר שהיה סביב המזבח, אמרנו שזה היה עשוי כמו רשת,
כן,
עם חורים. וגם שם אונקלוס תרגם את המילה מחבר שרדים. אותו דבר גם פה, המילה כלאים הוא מתרגם שרדים, כי זה עשוי באותו רעיון כמו רשת. המתורגם שרדה, לפי שהם מנוקבים כקברה. קברה זה אותו כלי שדרכו
מנפים.
לפאה האחת, אומר רש"י, כל הרוח קרוי פאה. פאה זה כבר רש"י אמר את זה,
כן,
בשיעור של שלשום, כמדומני, שפאה זה לא במשמעות של פינה, אלא פאה זה משמעות של צד. אמרנו את זה פה בפאת נגב תימן, הפסוק י"ח, אמר רש"י שפאה זה כל הרוח קרויה פאה, גם פה כל הצד הדרומי הפירוש לפאה אחת. כמה עמודים צריכים לעשות פה? אומרת לנו את הרב בפסוק י' ועמודיו 20, ועדניהם 20 נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. עמוד היה מנחושת, היה לו למטה אדנים, כמו שכבר למדנו שאדנים זה הבסיס שמחזיק את העמוד, והיה לו למעלה ווים, שעל הווים הללו תופסים את הקלעים, את אותו בד פשטן, וככה הוא עומד לכל אורכו. כמה עמודים היה? אמרנו 20 עמודים לכל הצד הדרומי.
לכל עמוד, עדן אחד.
כן, כל עמוד עומד על העדן שלו.
כלומר, עמוד על כל עמוד שני עדנים, לא?
כי שם זה היה עשוי למטה עם צורה מיוחדת. פה, כאן אין תיאור.
מה זה 15 אמה? 15 אמה זה כאילו מטר וחצי.
אומר רש"י, ועמודיו 20, 500 בין עמוד לעמוד. רש"י אומר ככה, היה לנו 100 אמה, אמרנו שזה 100 אמה, זה כבר כתוב בפסוק ט'. פסוק י' אומר שהמאה הזה מתחלקים ל-20 עמודים. אומר רש"י, 500 בין עמוד לעמוד. בין עמוד לעמוד יש לך 500. יש כאן אריכות גדולה במפרשים, ורק אני אציין את השאלה, מי שירצה יעיין לזה אחר כך בפנים. לכאורה עושים חשבון שאם אתה שם 20 עמודים ואתה שם בין עמוד לעמוד 5 אמה, אז אין לך 100 אמה, כי בין 20 עמודים יש רק 19 רווחים של 5 אמה ולא 20 רווחים.
נכון.
ואם אני רוצה להגיע ל-100 אמה ואני רוצה להגיד שיש לנו 5 אמות, וזה החשבון של 5 כפול 20 100, לכאורה בין, אז חסר לנו כאן 5 אמה. יש כמה מפרשים דיונים שלמים איך עושים את החשבון, שלמרות זאת יהיה גם בין עמוד לעמוד 5, ולמרות זאת יהיה 20 ונגיע ל-100. איך עושים את החשבון? אז זה עריכות. אבל אנחנו נמשיך הלאה, רק נציין שיש כאן מקום לעיין איך החשבון. ועדניהם, העדניהם זאת אומרת הבסיס שעליו עומד העמוד, ועדניהם של העמודים נחושת. העדנים יושבים על הארץ, והעמודים תקועים לתוכם. עכשיו, ממשיך רשי ואומר, איך אנחנו תופסים את הקלעים בוו? כתוב עלינו רק שיש עמוד, יש עדן ויש ווים. איך בדיוק טכני תופסים את הוו על הבד? הרי אם ניקח בד שהוא קלוע ונתפוס אותו עם אחד החורים פשוט ייכנסו בוו, אז לאט לאט זה פשוט יקרה, אני מתח ויקרה. אנחנו צריכים לעשות גם תפיסה שהוא יישאר טוב וחזק. הדבר שמתאר לנו פה מה עשו, זאת אומרת ככה, היה עושה כמין קונדסים שקוראים פלאש. אתה לוקח חתיכת עץ מלבני, מה גודל החתיכת עץ? אורכן 6 טפחים ורוחבן 3, מלבן 6 טפחים על 3 טפחים, זה פשוט חתיכת עץ קטנה, וטבעת נחושת קבוע בו באמצעו. אתה שם באמצע חתיכת עץ הזו הקטנה טבעת מנחושת, הטבעת הזו בסופו של דבר עליה אנחנו נשים את הוו שנמצא בעמוד. עכשיו, איך מחברים את החתיכת עץ הזו לקלעים, לבד הפשטן הזה? וכורך שפת הקלע סביביו במיתרים כנגד כל עמוד ועמוד. אתה, כשהבד עדיין מונח אצלך על הרצפה, עוד לא תלית אותו, אתה שם בדיוק במידות המכוונות לאחר מכן מול כל וו של העמוד, אתה פשוט קושר בכמה חוטים, אתה פשוט תופר וקושר בחלק העליון של הבד את החתיכת עץ הזו. ואז יש לך, יהיה לך 20 כאלה חתיכות עץ בחלק העליון של הבד, עם הטבעת נחושת. ורש"י ממשיך ואומר, ותולה קונדס דרך טבעתו באונקלויות שבעמוד. ואז אתה פשוט תולה על ידי הקונדס, קונדס זה החתיכת עץ הזו, אתה תולה עם הטבעת נחושת בוו של העמוד. העשוי כמין וו, ראשו זקוף למעלה, וראשו אחד תקוע בעמוד. הוו הזה זה כמו וו, שיש לו צד אחד שתקוע בעמוד, והצד השני חייב להיות פונה, מתעקם כלפי מעלה, כדי שיהיה לו תפיסה טובה. כאותן שעושים להציב דלתות, שקוראים גונש, כמו ציר של דלת, שאתה עושה אותו בצורה כזו שאתה רוצה לתפוס אותה. ורוחב הקלע תלוי מלמטה. קלע זה הקלעים, הבד הזה, אז הקלע מלמטה תלוי. הוא לא חייב להיות מחובר גם מלמטה. מלמטה לא קשרו אותו בשום צורה. הוא היה מלמעלה והוא היה תלוי ככה, זה היה כזה כיסוי חיצוני על העמודים והוא היה תלוי. יכול להיות שהוא ברוח זז, אבל הוא...
וילון כזה.
וילון כזה, כן. והיא קומת מחיצות החצר. זה היה המחיצות של החצר שהיו שם מסביב. ווי העמודים, אומר רש"י, הם האונקליות. האונקליות זה אותם, מה שהוא הזכיר קודם, זה הוו הזה שתופס את הקלעים. וחשוקיהם, מה זה וחשוקיהם? היה סביב כל עמוד חישוק. חישוק זה ליופי פשוט. מוקפות היו העמודים בחוטי כסף סביב. ואיני יודע אם על פני כולן, אם בראשם, ואם באמצעם. אומר מהפסוק אומר שאני לא יודע כמה... כמה חישוקים היו, איפה שמו בדיוק את החישוקים. אך יודע אני שחישוק לשון חגורה. דבר ברור שזה חישוק, זה כמו חגורה סביב העמוד. שכן מצינו בפילגש בגבעה, כתוב שם בפסוק בשופטים, ואימו צמד חמורים חבושים, ותרגומו, איך הוא כאילו מתרגם את המילה חבושים? חשוקים. וחמור חבוש זה חמור קשור, חגור. אז מזה אנחנו יודעים שחשוק, חישוק זה חגורה מסביב. כמה היו, אומר רש"י, אני לא יודע. פסוק י' א', עד פה דיברנו מה היה בצד הדרומי. מה קורה בצד הצפוני? אומר לנו תורה פסוק י' א', וכן לפי הצפון, באורך. קלעים מהאורך. ועמודיו 20, ועדניהם 20 נחושת. ועמודים וחשוקיהם, כסף. ורוחב וחצר לפי עטיים, קלעים 50 אמה, עמודיהם 10 ועדניהם 10. קודם דיברנו על האורך, זה היה אורך 100 אמה. עכשיו מה קורה ברוחב? אז הוא אומר לי, פאת ים, ים זה הצד המערבי, הצד האחורי, לא בכניסה, הוא גם היה סגור לגמרי, הרוחב היה 50 אמה. אז אם זה 50 אמה, יש לנו 10 עמודים. מה קורה בצד המזרחי? את הצד המזרחי אנחנו לא יכולים לאטום ולסגור לגמרי, כי הצד המזרחי משם אמורים בעצם להיכנס למשטח הגדול הזה. אז בצד המזרחי היה בצורה שונה, הוא לא היה סגור, הצד המערבי סגור.
זה מערבי או זה?
זה המערבי. הצד המזרחי הוא היה מחולק לשלושה חלקים. שני חלקים בשני הקצוות הוא היה סגור וקבוע. המקבה היה רוחב 50 אמה. מתוך ה-50 אמה, 15 אמה מקצה צפוני ו-15 אמה מקצה דרומי. סגור באופן קבוע, 20. אז יוצא ש-30 אמה סגורים, נשאר לנו 20, ה-20 אמה הוא היה גם מכוסה, אבל עם וילון כזה שאפשר כן. להיכנס דרכו, כמו שנראה את התיאור בפסוקים שממשיכים לקרוא. פסוק י' ג' ורוחה וחצר לפיית קדמה, מזרחה, 50 אמה. אומר רש"י, קודם כל מסביר מה זה קדמה מזרחה. לפיית קדמה מזרחה, פני המזרח קרוי קדם. המזרח נקרא קדימה, לשון פנים. אחור, לשון אחוריים. לפיכך המזרח קרוי קדם שהוא פנים. הפנים שאתה נכנס זה נקרא קדימה. ומערב קרוי אחור. כמו דעת אמר, כמו שכתוב, הים האחרון. מה זה הים האחרון? ים המערבה. הים המערבי. זאת אומרת, הים שנמצא בצד המערבי של ארץ ישראל, קוראים לו עד הים האחרון. מה זה הים האחרון? הצד שנמצא בצד המערבי. אז רואים שהאחרון, אחור, זה מערב, אם כך קדמה, קדימה, זה מזרח. 50 אמה, אומר מיד רשי, הרי עוד לא למדנו את פסוק י' ד'. מי שקורא פסוק י' ג' ואומר, הרוחב היה 50 אמה, מיד יכול לעצור רגע מה, הוא היה אטום גם במזרחי וגם המערבי, היה אטום לגמרי, איך נכנסו? אומר מיד רשי, אותם 50 אמה לא היו סתומים כולם בקלעים, לפי ששם הפתח, לא יכולים לסגור בצד המזרחי לגמרי. אלא 15 אמה קלעים לכתף הפתח מכאן, כאילו בכתף אחד היה סגור ב-15 אמה, וכן לכתף השני בצד השני גם היה סגור 15. נשאר רוחב חלל הפתח בינתיים, אז כמה נשאר בין כתף לכתף? 20 אמה. וזהו שנאמר, זה מה שנלמד עוד מעט בפסוק צ"ז, ולשער החצר מסך 20 אמה. נלמד עוד מעט שהיה שער, והשער היה לו מסך 20 אמה. מה זה השער הזה? זה אותם 20 אמה שלא היו סגורים. וילון למסך כנגד הפתח, 20 אמה אורך כרוחב הפתח. הרוחב הפתח שנשאר, היה 20 אמה שנשארו, היה שם הוילון. עכשיו התורה מתארת באמת מה שרשי אמר, את שתי הכתפיים הללו, את שתי ה-15 אמה. אז כתוב ככה, פסוק י' ד'. ב-15 אמה קלעים לכתף, עמודיהם שלושה ועדניהם שלושה. את ה-15 אמה האלה שבצד יש להם שלושה עמודים. למה שלושה? כי אנחנו יודעים שבין עמוד לעמוד יש לנו חמש. זה מה שרשי אומר. עמודיהם שלושה, 5 אמות בין עמוד לעמוד. בין עמוד שעומד, בין עמוד שבראש הדרום, העומד במקצוע דרומית מזרחית, העמוד שנמצא בראש, בתחילת הקיר הדרומי, שנמצא בפינה דרום מזרח, עד עמוד שהוא מן השלושה שבמזרח, זאת אומרת שמישהו שעמד בצד המזרחי והסתכל, הוא ראה בעצם 4 עמודים. כי העמוד הזה הוא בעצם הראשון, הוא שייך לצד הדרומי. זה מה שהוא אומר, תסתכל מי העמוד שהוא בעצם שייך לצד הדרומי, ותסבור ממנו עד עמוד שהוא מן השלושה שבמזרח, עד השלושה הנוספים שהם שייכים לצד המזרחי, אז 5 עמות, הוא ממנו לשני, 5 עמות, הוא מן השני לשלישי, 5 עמות. ביחד יש לנו 15. וכן לכתף השנית, אותו דבר היה בצד השני. וארבעה עמודים למסך. בנוסף לזה, באמצע, ב-20 אמה הנותרים, היו עוד 4 עמודים שהם שימשו לווילון הזה.
זה כמו שזה 5, לא?
מה 5?
זה פה פרוכת.
אנחנו מדברים עכשיו לא על הפרוכת, אנחנו מדברים על החצר.
כן, גם פה היה פרוכת כזה.
פה וילון.
וילון.
טוב, פה שם המסך היה כבד יותר, ופה הוא קליל, הוא מפשטן.
כן, אז כמה פה היה?
4.
4 ופה כמה?
פה דיברנו על 5. שם. הרי 10 עמודים למזרח כנגד 10 למערב. אז יוצא שיש לנו בסך הכל 10 עמודים בצד המזרחי כנגד 10 עמודים בצד המערבי. פסוק ט"ו. ולכתף השנית 15 קלעים, עמודיהם 3 ועדניהם 3, ולשער החצר מסך 20 אמה, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה ועד נהם ארבעה. זה היה ההבדל בין המסך לקלעים, הקלעים היו עושים מפשטן, אבל המסך היה הרבה יותר יפה. הכניסה היה עשוי גם מפשטן, אבל היה לו גם שלושה סוגי צמר, תחלת, ארגמן ותולעת שני. פסוק י' ז', כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף, וביהם כסף ועד נהם נחושת. אומר רש"י, כל עמודי החצר סביב, גומר, למה צריך עוד פעם להגיד שהעמודים היו עשויים עם החישוקים מכסף? למדנו את זה לכאורה כבר קודם. אומר רש"י, לפי שלא פרש שבבים וחשוקים ועד נהי נחושת, אלא לצפון ולדרום, קודם דיברנו מה קורה בצד הצפוני ובצד הדרומי. אבל למזרח ולמערב לא נאמר ובים וחשוקים ועד נהי נחושת, בצד המערבי ובצד המזרחי לא דיברנו מה קורה עם הבבים, לכך בא ולימד כאן התורה החוזרת אותו פעם, שתדע לך שאין שום הבדל בין הצורה של הבבים, הדנים והחישוקים, בין הדרומי והמזרחי והצפוני והמערבי, כולם אותו דבר. סך הכל יוצא עם כך לסיכום, פסוק י"ח, אורך החצר 100 באמה ורוחב 50 ב-50 וקומה 500 6 מושזר ועד נהם נחושת. אומר רש"י, אורך החצר הצפון והדרום, מכל הקיר הדרומי וכל הקיר הצפוני, שמן המזרח למערב, ממזרח עד מערב, 100 באמה. אז האורך של החצר היה 100, ורוחב 50 ו-50. מה הכוונה רוחב 50 ו-50? ורש"י, תסתכל על החצר הגדולה הזו, היית נכנס פנימה, אז ה-50 אמה ראשונים היה פנוי, לא היה כלום. כל מה שהיה, המזבח, המשכן, כל מה שהיה, כל זה היה ב-50 אמה הפנימיים יותר. זה נקרא ורוחב 50 ב-50. הרוחב של החצר היה לו 50, והיה לו שטח שלם של 50 על 50, שהוא היה פנוי משום דבר, לא היה בו כלום. זה מה שרש"י אומר, חצר שבמזרח הייתה מרובעת 50 על 50. בצד המזרחי היה לו 50 על 50 ריבוע. שהמשכן אורכו 30 ורוחבו 10. המשכן עצמו הרי למדנו בימים הקודמים שהגודל שלו היה 30 אמה ורוחב 10. העמיד מזרח פתחו בשפת 50 החיצונים של אורך החצר, אז שמו את המזרח, את הפתח המזרחי של המשכן, בשפה של ה-50 אמה החיצונים של האורך, נמצא כולו, יוצא שכל המשכן כולו איפה נמצא? ב-50 הפנימיים. וקלה אורכו, איפה נגמר המשכן? הרי אמרנו שאם המשכן הוא 30 והוא מתחיל בשפה של ה-50, אז יוצא שכמה יש לו מהצד האחורי של המשכן עד הקלעים המערביים, כמה יש לו רווח? יש לו 20, כי אם הוא 30 יש כאן סך הכל עוד 50, אז נשאר לו 20. נמצאו 20 אמה רווח לאחוריו, בין הקלעים שבמערב ליריות של אחורי המשכן. אם תמדוד מהקלעים המערביים עד היריות של המשכן, תמצא שיש לך 20 אמה פנויים. ורוחב המשכן 10 אמות באמצע רוחב החצר. מה היה הרוחב של המשכן? 10 אמות, הוא עמד בדיוק באמצע. כמה היה לחצר בסך הכל מקצה לקצה? 50. 10 תופס המשכן, יש לו מכל צד 20 אמה רווח. זאת אומרת שרש"י אומר, נמצאו לו 20 אמה רווח לצפון ולדרום, מן קלי החצר ליריות המשכן. מהקלי החצר, מהגבול של קלי החצר עד הגבול של המשכן, היה 20 אמה לכל צד. וכן למערב, אותו דבר בצד המערבי, זאת אומרת, מקלי החצר עד היריות של המשכן, היה לך 20 אמה. ו-50 על 50 חצר לפניו, היה לך פה 20, פה 20, משלושת הצדדים היה 20 ופה נשאר לו 50.
מה היום, היה משמש כל המקום הריק?
הוא השטח עכשיו, אנשים נכנסו והיו, היה הרבה שימושים שהיה צריך לעשות שם.
אנשים רגעים
נכנסו
שם
או הכהנים? מה? יש שטח שנקרא מחולק, נלמד איזה שטח שנקרא עזרת ישראל, יש עזרת כהנים, יש מקומות שישראלים גם, פה ישראלים יכולים להיכנס ב-50 הבאים, רק תיאורים. וקומה 500, אומר רש"י, מה זה נקרא קומה 500? גובה מחיצות החצר. כמה המחיצות הללו היה הגובה שלהם? כל הקלעים הללו שדיברנו, הגובה שלהם היה 500. הכיסוי הזה של הפשטן שעשה את כל החצר. והוא רוחב הקלעים. ועד נהם נחושת.
אתה 15 אמות, לא?
הדנים.
לא.
20.
האדנים שבתוכם היו העמודים היו עושים מנחושת, לכאורה כבר אמרנו קודם שהאדנים מנחושת, למה התורה חוזרת עוד הפעם? אומר רש"י להביא אדני המסך, כיוון שקודם דיברנו על האדנים של כל הכלאים, אבל לא דיברנו על האדנים של העמודים שהיו במסך, אז לכן התורה חוזרת על זה, שלא תאמר לא נאמרו אדני נחושת אלא לעמודי הכלאים, שלא תגיד שהאדנים זה רק לעמודים של הכלאים, לכן חוזרים עוד הפעם. אבל אדני המסך של מין אחר, שלא תחשוב שאדני המסך היו עשויים ממין אחר, אלא הכל היה מנחושת, כך נראה בעיניי שלכך חזר בשנן, לכן נראה לי שהתורה חזרה על זה פעם נוספת. פסוק יוטט, הפסוק האחרון של פרשת השבוע, לכל כלי המשכן, לכל עבודתו, לכל יתידותיו, וכל יתדות החצר נחושת. אומר רש"י, לכל כלי המשכן היו צריכים הרבה כלים להקים את המשכן. שהיו צריכים להקמתו ולהורדתו, היה צריך להשתמש עם כל מיני כלי עזר כדי לבנות את המשכן או כדי לפרק אותו. כגון מקבות, מקבות זה נקרא פטיש למשל. לתקוע יתידות ועמודים, אתה רוצה לתקוע את היתד, עמודים, אתה צריך פטישים. ממה היו עשויים הפטישים? מנחושת. יתידות אומרה שכמין נגרי נחושת, כמו יתד, שאתה, בשפה שלנו, מה עושים עם היתד הזה? עשויים ליריות האוהל, ולקלי החצר. רש"י אומר ככה, אמרנו שהקלי החצר או היריות של המשכן עצמו היו קשורים למעלה עם מה שרש"י תיאר את העץ. מה קורה למטה? רש"י אומר למטה היה לו יתד. בחלק התחתון היה לו יתד, הוא לא היה זז עם הרוח כמו שאמרנו קודם, זה היה טעות. הוא היה לו יתד מלמטה. איפה היתד היה תפוס לו? קשורים במיתרים סביב בשיפוליהם, בשיפולים, בחלק התחתון של אותו בד, היה קשור עם מיתרים ועם חוטים, היה קשור יתד. מה המטרה? כדי שלא תהיה הרוח מגביעתן, שהרוח לא תעיף כל הזמן את הכיסוי הזה.
נכנסו אנשים.
נכנסו מהווילון שהיה בצד המזרחי, אמרנו. אבל הצד הדרומי, מערבי וצפוני, כולל הכתפיים שבצד המזרחי, הם צריכים להיות עם יתדות. אבל רש"י מסיים ואומר, ואיני יודע אם תחובים בארץ או קשורים ותלויים, אני לא יודע לכאורה האם היתד היה תחוב באדמה ואז הרוח לא יעיף אותו, או שזה רק קשור לחלק התחתון ובגלל וכובדן מכביד שיפולי היריות שלא ינו ברוח, או הכובד של יתד מנחושת הוא מספיק חזק שהרוח לא תעיף. אז מה זה היה באמת? אומר רש"י ואומר אני ששמן מוכיח עליהם שהם תקועים בארץ. כמובן שקוראים להם יתד, לכך נקראו יתידות. יתד זה נקרא שתקוע, מאיפה אני יודע שיתד זה תקוע? ומקרא זה מסייני, יש לי פסוק שמסייע לי. מה אומר הפסוק? הפסוק אומר ככה, בישעיהו כתוב, אוהל בל עיצן, אוהל שלא מתכופף, בל עיסה, הוא לא זז, יתידותיו לנצח. היתידות שלו תוקעים אותו חזק באדמה. אז אם זה דרכו לתקוע אוהל, חשוב שלא יזוז, אז המשכן בוודאי שהיה אוהל חשוב. אז גם שמה תקעו את היתידות באדמה שלא יזוז וישאר במקומו.
רש"י